הנביא מיכה אומר, יגיד לך האדם הטוב, כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוהיך. כלומר, מה טוב לאדם בעולם הזה כדי לזכות לעולם הבא? אז הוא אומר, עשות משפט ואהבת חסד. לעשות חסד, אבל באהבה. תראו שמרן השולחן ערוך כותב שאם אדם עושה חסד עם השני ומראה לו פנים זועפות, הוא נרעני, ומראה לו פנים יש לו. לכן צריך להיזהר מאוד שאדם עושה איזה חסד עם השני, יראה לו פנים צוחקות באהבה, שעשה את זה מתוך אהבה, וזה משפיע מאוד, עושה לו למעלה סניגור גדול מאוד. פסיקתא דרב כהנא, אמרתי לכם, יש מהתלמוד ירושלמי, היו האמוראים עושים ממנו פסקי הלכות. יש פסיקה רבתי, פסיקתא זוטרתי, ויש פסיקתא לרב כהנא. רב כהנא היה פה בארץ, הוא עלה מבבל לכאן, ברח, רצו שם לעשות לו משפט על שהרג איזה גוי אחד של שין נגד היהודים, ואמר לו, ככה גמרא מביאה, היה אז אסור לשמור תבן וחיטים וכל מיני קטניות וכדומה, אסור לשמור בבית, אלא קונים רק ביחידות קטנות. והיה אחד, היה לו מחסן, אז והיה שם רב כהנא. כהנא היה עדיין צעיר, תלמידו של רב. והאיש הזה רצה ללכת להלשין על היהודי הזה, שהוא מאחסן אצלו חומרים ומייקר, כאילו מייקר את השערים. אמר לו, לא תחווה, אל תראה. אמר לו, אחווה ואחווה, אני אגיד ואגיד. מיד שמטה לקורא מדי רב כהנא, היה גיבור, תפס לו את הגרגרת מהגרון, מהעורף לגרון, והוציא לו את ה, איך קוראים לזה שמה? תפיקה של הגולגולת מחוברת לעמוד השדרה, פרק לו אותה. והוא כבר הלך לעולמו, כבר מיד אמר לו רב, תשמע, עכשיו פה שולטים הפרסים והם מקפידים על שפיכות דמים, תברח, לך לך לירושלים, יותר נכון לארץ ישראל, לטבריה, שם יושב רבי יוחנן, תקבל עליך 7 שנים, אל תדבר שום מילה. למה? רבי יוחנן קפדן, אם אחד ישאל אותו שאלה לא במקום, הסתכל עליו, ימית אותו. אז ברח והגיע לירושלים, ישב ליד רבי יוחנן, ורבי יוחנן היה אומר הלכות. אז לפני זה ריש לקיש, הוא היה גיסו של רבי יוחנן, אמר לרבי יוחנן, ארי עלה מבבל, זה רב כהנא. אז מה אני אעשה? אמר לו, תכין טוב מחר את השיעור, לאמר לך קושיות בשיעור. אז הכין את השיעור, היה מוכן, הכין עוד יותר. והנה אמר הלכה ורב כהנא שותק, עוד הלכה, 7 הלכות אמר ורב כהנא שתק. אמר, זה לא אריה, זה שועל, אפילו לא יכול להיות. שמע כך רב כהנא, ולא רק זה, שיבו אותו 7 קריות, 7 מדרגות, אחד על השני. כל פעם הורידו לו מדרגה אחת, עוד מדרגה, עוד מדרגה, שישב לארץ. אמר, יהי רצון, 7 מדרגות במקום 7 שנים. ואז עמד והתחיל להקשות עליו קושיות, קושיות חזקות. על כל הלכה קושיה. 7 קושיות על 7 הלכות. רבי יוחנן היה זקן מאוד, מעלה ממאה, 120. והיה יפה תואר, אבל היה לו גבות ארוכות מאוד שמכסות את העיניים. ביקש שירימו לו את הגבות, אולי היה לו כוח, אז הרימו לו עם מזלגות של כסף. הסתכל עליו, היה הסרטיים של רב כהנה, חתוכות, חשב שהוא צוחק עליו. הסתכל עליו והמית אותו. נפטר רב כהנה. לקחו אותו למערה. איפה המערה שלו? זה ליד רבי מאיר, שם. איפה בנו אלה השוטים האלה? נו, את המלון הזה, איך קוראים לו? גני חמת. אז זה בצד של רבי מאיר. הם בנו ממול וגם בתוך המתחם של רבי מאיר, מאחורי המתחם. זה סגור שם. עכשיו, אם אתה תיכנס, מתי שהשער פתוח, תלך, תעלה, יש מערת רב כהנה למעלה. אז רבי יוחנן בבוקר אומר לריש לקיש, ראית מה עשה לי הבבלי הזה? צוחק עליי? אמר לו, לא, הרב, הוא לא צוחק. שפתיים שלו חתוכות. אמר, אם ככה, אני אלך להחיות אותו. הלך אליו לקברו וביקש ממנו שיקום. ואז הקים אותו. ורב כהנה ישב ועשה הרבה תורה שם. מאריך ימים עד שהגמרא אומרת, דאבו, הציפורניים שלו היו כערבן לקעקע. היה ציפורניים דקות כמו קסקסים. והאור שלו היה שקוף, שקוף. היו רואים את הדם איך זורם בעורקים. מרוב זקנה. הזקין הרבה שנים. ושמה, ואחר כך הוא העמיד תלמידים. אבל מה עשה בינתיים? אסף כל ההלכות שיש בתלמוד ירושלמי וכתב אותם. יש הלכות, מוסר, הכל. זה נקרא פסיקתא דרב כהנא. יש את זה היום. לא יודע אם זה שלם, אבל חלקו נמצא. שמה בפסיקתא, סימן קוף רב כתב, על מה שאמרו בשירת הים, אנחנו אומרים כל בוקר. נחית וחסדך עמזו גאלת, נהלת בעוזך אל נווה קודשך. אומר רב כהנא, שם פסוק זה, יורדי הים אמרוהו. מה זה יורדי הים? אלה שחצו את ים סוף, נקראים יורדי הים. מה הם פרשו אותו? נחית בחסדך, זו גמילות חסדים. מעלת גמילות חסדים עצומה מאוד מאוד. אשרי האדם שגומל חסד עם השני, אפילו מראה לו כתובת, או נותן לו איזה שם של איזה רופא, או מכיר לו איזה דבר, או למשל עושה שידוך. היום לוקחים אלפים והם משטחים להם בר מינן, עברת או יבלת עם חרות שמנתוק יקרות, ועוד לוקחים מהם כסף. האדם צריך לעשות חסד, מצוות לעשות חינם, לא בכסף. אז הם נחית בחסדך, אומר זה גמילות חסדים. נהלת בעוזך אלווה קודשך, זה לימוד תורה. כך דרש רב כהנא בשם הירושלמי. ואז הוא אומר, אחרי זה דיבר, שאדם צריך מאוד להיזהר במצוות מילות חסד. למה? אז הוא מתאר שמה שברא השם את העולם, היה העולם מתפשט אבל מתמסמס. זאת אומרת, כמו איזה חומר שנמס, כמו שעבה שבשמש היא נמסת. אז העולם, כדור הארץ, עדיין לא עמד. עד שהגיע אל נווה קודשך, עמד על שני רגליים. אחרי זה אמר, נהלת בעוזך אל נווה קודשך. ואז מיד עמד העולם על רגליו, הביא חסד, שהעמיד את החסד, ועל ידי החסד העולם עמד. על זה אמרו במשנה. שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. אז גמילות חסד, דבר גדול מאוד. יש בירושלמי גם במסכת תענית, שם אומר, גדול חסד הוא גדול יותר מתורת הקורבנות, עד כדי כך. שכן, שנאמר תורת חסד על לשונה. מה העניין החסד שכל כך גדול ויש לו מעלה כל כך גדולה? אומר, אם אדם למשל עושה איזה צדקה. עם מי עושים צדקה? עם עניים. פעם היו עניים, עניים זה עניים אמיתיים, אז אם עני אתה יכול למצוא לתת לו צדקה, אבל עשיר מה יפקה מינה? הוא סתם אדם, אתה לא יכול לקיים מצווה. אבל גמילות חסדים זה בין עני בין עשיר. עשיר לא יודע איפה בית הכנסת ואתה מראה לו, או אין לו סידור, אתה מביא לו סידור, או הדרך חסומה ואתה פותח לו, וכן זה הדרך. בלי סוף אדם יכול לקיים מצוות של גמילות חסדים במשך היום, תוך כדי העבודה שלו, תוך כדי שהוא הולך ברחוב, כמה מצוות יכול לעשות. לכן גמילות חסדים היא חשובה עד כדי כך יותר מהקורבנות. למה? אמר כשברא השם את העולם, אז שאלו אותו המלאכים על מה יעמוד העולם, אמר להם על הקורבנות. והנה הגיע הזמן, יצאו ישראל ממצרים, עמדו להר סיני, והקדוש ברוך הוא ציווה את משה רבנו בקורבנות. אמרו קורבנות, יקראו מכירים קורבנות. אמר משה לפני השם, בנו של העולם, תנח בזמן שבית המקדש קיים, אז יש קורבנות. אבל כשאין בית המקדש קיים, חס ושלום מן הכעת, בעוונות רבים, אין לנו לא כהן שחפר בעדנו, ולא לוי שיעמוד בדוכן ינגן, ולא ישראל במעמדם. אז על מה עומד העולם? אנחנו אומרים כל בוקר, לפני איזה הוא מקומן, שציווית אותנו להקיב קורבנות. אז קוראים את הקורבנות, ונחשב לנו כאילו הקרבנו ועשינו, או, הגמרא ממשיכה ואומרת שם בירושלמי, עשה חסד עם השני. על ידי חסד אמרתי, עולם חסד ייבנה, עושה חסדים עם הבריות, זה זוכה בלי סוף. יש בהמשך, הירושלמי מביא הרבה דוגמאות של חסד שאדם יכול לעשות בלי סוף, שיכול לגרום לעצמו לאסוף מצוות ממש כרימון, בלי סוף. ואז זה המעלה של החסד. אומר עוד, החסד העמיד את העולם. איפה ראינו שהעמיד את העולם? שהרי כשעשו את העגל, שם ישמור, אמר הרף ממני ואשמידם ואמחה את שמם, מיד עמד משה רבנו וביקש רחמים. אחרי זה אמר לו, הודיעני נא את דרכיך, הנה עוד מעט עשרה בטבת, נצטרך לקרוא את זה, ודעך בשם, ואתה אמרת ודעך בשם. טוב, אז מיד מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? הנה מקום איתי ושמתיך בנקרת הצור, וסקותי חפי עליך עד עוברי. רבי אליעזר הגדול אומר, אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו. שבאו המלאכים רצו לשרוף את משה רבנו חס ושלום, חוץ מכבודו, בא עשה משה, אמר לו לקדוש ברוך הוא, מתיירא אני מהם, רוצים לשרוף אותי. אמר לו, אל תפחד, ושמתיך בנקרת הצור. היה שם, איפה יש שם למעלה, מה זה צור? אנחנו לא מבינים אפילו. יש לו איזה מקום לקדוש ברוך הוא, כמו דמוי איזה מערה בסלע. הכניס אותו בתוך הסלע, ואמר לו, אני שם את היד שלי על הראש שלך, שקותי חפי עליך עד עוברי. והיה בעבור כבדי, שמתיך בנקרת הצור, סקותיך פי עליך עד עוברי. טוב, אמר לו משה, ואיך אני יודע? אומר שאני אעבור, אתה תשמע שאני קורא את י' ג' מידות שעליהם העולם עומד. כיוון שישראל חטאו בעגל, הערב רב עשו את העגל, אבל ישראל הסכימו איתם, נהיו שותפים כאילו לדבר העבירה. אז עכשיו צריך כפרה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בגללו. אז הכניס אותו בתוך הצור, ושם את ידו על ראשו. אמר לו, ברגע שאני נוגע בראש שלך, תקרא ותתפלל, ואני אקבל את תפילתך. וכך היה. מיד הקדוש ברוך הוא, ויעבור השם על פניו, ויקרא. אמר רבי יוחנן, אלמלא מקרא כתוב ואפשר לאומרו, מלמד שעבה התעטף הקדוש ברוך הוא בתלית כשליח ציבור העובר לפני התיבה, ויעבור, מה זה ויעבור? עבר על התיבה, ואמר לו, שים לב מתי שבניך, בניי עושים כסדר הזה, אני מוחל עוונותיהם של ישראל. ומיד קרא, ויעבור השם על פניו של משה, ויקרא, השם, השם, למה פעמיים השם? אני הוא שהייתי לפני שחטאו, אני הוא שאני איתם גם אחרי שחטאו. לומר לך, אפילו אדם עבר עבירות הכי קשות, אבל התחרט ובא וצועק וקורא לקדוש ברוך הוא, תרחם עליי, תמחל לי, ובאמת בלב שלם הוא מבקש מחילה, הקדוש ברוך הוא מוחל לו ואוהב אותו כמו מקודם. אומר מה שאין בן אדם לחברו, בן אדם, נגיד שני חברים, אחד פשע על השני, הלך לשין עליו, דיבר נגדו, התלונן עליו, מגללו נאסר, נעצר, הפסיד ממון, אחרי זה בא מבקש סליחה, נהיה חבר שלו, בסדר, אבל זה לא אותם חברים, למה? הוא עשה לו פשע, הוא פשע נגדו, אבל כאן הקדוש ברוך הוא אומר, לא, אני מוחל וסולח לחלוטין, כמו שהיית אהוב שלי לפני כן, אני אוהב אותך גם עכשיו. לכן אמר, השם, השם, אני הוא קודם שחטא האדם, אני הוא אחרי שחטא האדם. ומה אומר? אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת. ועדיין לא נגמר, עד שאמר, נוצר חסד אלפים, נושא עוון, אלא מידות של הקדוש ברוך הוא. שואלת הגמרא, מה זה אנחנו יכולים להיות במידות של השם יתברך? אומר, כן, תלמד ממנו מה הוא רחום, אף אתה ורחום, מה הוא חנון, אף אתה וחנון, הוא ערך אפיים, אתה תהיה ערך אפיים, הוא רב חסד, אתה תהיה רב חסד, הוא דובר אמת, אתה דובר אמת, וכן על זה הדרך. אז אדם שנדמה לקונו זוכה להגיע למדרגות רמות ונשגבות מאוד. ומה הם? העיקר זה חסד, זה אחד העמודים שהעולם עומד עליהם. ולא רק חסד, אלא ורב חסד. יעשה חסד הרבה, גם ייתן הרבה, וגם הוא בא היום, עוד פעם בא מחר, ועוד פעם נותן לו. אז לפעמים בן אדם זה שנותן, אומר די, התעייפתי ממנו, מספיק. לא, הקדוש ברוך הוא כל יום אנחנו מבקשים ממנו, נותן להם לכל בשר כי לא עולם חסדו, פותח את ידיך, מסביע לכל חי רצון, מבקשים ממנו מזון, מבקשים ממנו פרנסה, מבקשים ממנו רפואה, מבקשים ממנו חיים, מבקשים ילדים, מבקשים זיווגים לילדים, נותן, נותן ונותן, וממשיכים לבקש, והוא נותן, שתבח שמו, כי הכל שלו, אז הוא נותן בלי סוף, והאדם צריך ללמוד ממנו איך לתת, לכן צריך להיזהר. אמר רבי יוחנן, אמר, איך יש עולם? אומר שיש חסד ואמת. חסד ואמת, מה זה חסד של אמת? לא מצפה לקבל שכר. יש, נותן חסד לחברו, אבל הוא אחרי זה אומר, הוא יעשה לי טובה, כמו שאני עשיתי לו. אבל לא, הוא לא מבקש שכר, ואפילו לא אומר מי נתן. אומר לו מישהו, מסרו לי לתת לך. זה נקרא ורב חסד. אותו הדבר, הגמרא בסנהדרין אומרת, שם שאלו תלמידיו את רבי אליעזר הגדול, מה יעשה אדם וינצל מחבלי משיח? תראו לכם איזה חבלי משיח אנחנו. יש צרות, יש בבית, בשדה, בעבודה, עכשיו קורונה, והקורונה באה, עכשיו יש אמוציה, קוראים לזה, אני יודע, התמוציה, אמתוציה, בכל מיני שמות. מתברר שהקורונה שכפלה את עצמה לעוד 20 וכמה מגפות שונות. מה התרופה לזה לא מועילה לזה, לזה לא מועילה לזה, עד שרצו לסגור את שדה התרופה, אי אפשר. וגם כל אלה שחוזרים מחוץ לארץ, די, כי מפחדים, לא יודעים, זה יעזור, לא יעזור. הנה בבריטניה, זה עדה ב-40% יותר מקורונה רגילה. זה חבלי משיח. כל זה חבלי משיח. מה יעשה אדם וינצא משיח? אמר להם, יעסוק בתורה ובגלל. אומר, כן. בזמנו כבר נחרב את המקדש. מה רבי לעזר הגדול? הוא תלמיד רבי יוחנן, רבי יוחנן בן זכאי. בזמנו נחרב את המקדש. אז אין לנו עבודה. מה נשאר? שניים. תורה וגמילות חסדים. אמר להם, יעסוק בתורה ובגמילות חסדים, ואז יתקיים. יש לנו גמרא מפורשת, מסכת יומא. גמרא אומרת, לא, זה בראש השנה. גמרא בראש השנה אומרת, שצריך לעבוד, לאדם להתעסק גם בתורה וגם בגמילות חסדים, לא באחד מהם. והגמרא מביאה שם, רבה ואביה. רבה זה רבה בר נחמני. היה ראש האמוראים בדורו. תלמידיו היו אביה ורבה. ושניהם כהנים היו. היו תלמידיו מגיל קטן, מגיל אפס כמעט, למדו אצלו. אחר כך נעשו גדולי האמוראים, עד כדי כך שהגמרא אומרת שאתה רואה מחלוקת בגמרא, אפילו אתה רואה אמוראים לפניהם, הלכה כמותם. אביה ורבה זה הלכתה כבתראה, הם האחרוני האמוראים הגדולים, היה אחריהם עוד אמוראים. אבל האמוראים שהלכה כמותם, שליבנו את ההלכה, היו אביה ורבה. והם שניהם באו מבית עלי. רבה, שהוא הרב שלהם, הוא היה דוד של אביה. הרי מה היה עם רבה? רבה, הוא היה בר נחמני, בנו של נחמני. ואחיו קראו לו גם כן נחמני. למה? אבא שלו מת, והוא נולד אז, קראו לו נחמני. נחמני זה אחיו של רבה. הוא עצמו היה תמיד חכם גדול. תחתן, אחרי החתונה הלך לעולמו. גם כן, נהיה יתום, יתום בן יתום. ואביה נולד, בשעת הלידה אמא שלו מתה. הגמרא אומר. ואז מה עשה רבה, שהוא הדוד שלו? לקח אותו, אסף אותו על ביתו, גידל אותו הוא. וקרא לו, היה קשה לו לקרוא, הוא שמו נחמני. קרא לו נחמני על שם אביו, אבל היה קשה לו לקרוא לו נחמני, גם הסבא, גם האבא נחמני, קרא אותו אביה אשר בך ירוחם יתום. ואז אמר, מתברר בסוף הגמרא אומרת, מבית עלי קראתו. למה נפטרו צעירים? היו ממשפחת עלי הכהן. משפחת עלי כתוב, כל ביתו ימותו אנשים. זאת אומרת צעירים, מה זה אנשים? הגמרא אומרת בגיל 20. מה יעשה אדם? אז מה יעשו ויחיו? אמר להם, יעסוק בתורה גמילות חסדים. אז מהרש"א מבאר שמי שהוא מבית עלי הוא צריך למות בגיל 20. יעסוק בתורה, יחיה עד 40. אבל מה זה 40? זה באמצע החיים. יעסוק גם בגמילות חסדים, יהיה 60. אז הגמרא מביאה, רבה עסק בתורה בלבד. לא היה לו זמן לגמילות חסדים. עסק רק בתורה, היה 40 שנים, רק 40. אבל אביה עסק בתורה ובגמילות חסדים גם, היה דואג לעניים ומחפש איפה יש קלה יתומה, איפה יש אנשים שאין להם, היה דואג גם להם, וגם מלמד תורה, היה 60 שנים, 60 שנה. בין 60 אביה נפטר. אז אם כן ראינו מה גמילות חסדים גורמת שאדם מאריך ימים. על זה אמר הרמב"ח, רבנו בן חביב, רבנו משה בן חביב, היה רבה של ירושלים לפני 400 שנה. אז הוא אמר, הוא זכה, הקבר שלו נשאר בהר הזיתים, עד היום קיים. הרמב"ח היה גאון אדיר היה. אז הוא כותב שתדע, המעלה של גמילות חסדים היא גדולה מאוד. ומה באתי להגיד, שכחתי איזה חידוש הוא אמר שמה. כן, אמר על כל אחד זה 20 שנה. אז הוא פירש שם, הבייד העסק בתורה וגם בגמילות חסדים היה 60 שנה. אז הוא מביא שם ברחתי מהרון, לא זוכר. באתי להגיד את זה בשמונה, ראים נזכור בהמשך. אז הוא רבי משה בן חביב כותב שזה מעלתו גדולה מאוד, מי שמתעסק גם בגמילות חסדים, ואז זוכה להאריך ימים, כי זה מאריך ימים. ואיפה ראינו? נזכרתי מה אומר. הוא מביא שמה, הצדיק עבד ואין איש שם על לב, ואנשי חסד נאספים ואין מבין, כי מפני הרעה נאסף הצדיק. פשט הפסוק, הנביא ירמיה צועק, אומר שנפטר צדיק, לא יבוא ולא יהיה, אין איש שם על לב. כל אחד אומר, טוב, הוא היה זקן, הוא היה רב, הוא עשה את מה שעשה, זכה לתורה, זכה לבנים צדיקים, זכה לזה, זכה לזה, נו, זה דרך העולם, ככה הוא אומר, ואין איש שם על לב. הרי זה ממשיך הנביא ואומר, ואנשי חסד נאספים, אז הפשט, הסבירו הפשט, שמתאספים לעשות לו הספד. אנשי חסד באים ללוויה שלו, באים אחר כך לשבעה, לשלושים, ואין מבין, הם לא מתבוננים, אומר הנביא, שמפני הרעה נאסף הצדיק, שבגלל שהוא עשה, שיש איזה רעה שצריכה לבוא, שני פירושים, מרם רבנו משה אלשיך מביא שני פירושים, אחד מפני הרעה, אותו דור חטאו ועשו איזה אבון, היו צריכים למות, מה עשה הקדוש ברוך הוא? נוטל צדיק אחד מחפר על הדור, אז מפני הרעה נאסף הצדיק. פירוש שני לא כך, אלא מפני הרעה רואה הקדוש ברוך הוא שעומדת לבוא איזה גזרה קשה, ואם הצדיק יהיה הוא יצטער מאוד ויבכה, כדי שהצדיק לא יצטער, לפני שתבוא הרעה לוקח אותו. זה מפני הרע, מפני שהיא עומדת להגיע. כך אמרו על הגאון רבי יוסף חיים, הוא נפטר פתאום, בן 75 היה, ופתאום נפטר, לא היה חולה. נסע לקבר יחזקאל הנביא בחודש אלול, והיה מתבודד שם, יושב לומד, מכין את עצמו לימים נוראים. ופתאום חלה איזה שלושה ימים, ואחרי זה הוטב מצבו, זה קבר יחזקאל הנביא היה רחוק מבגדד מהלך יומיים. שלחו טלגרמה והודיעו שהוא חולה, ואז התפללו עליו. גם פה בירושלים הגיעה השמועה, התחלו להתפלל לשלומו, והנה פתאום ביום י"ג אלול הלך לעולמו. ואז עד שהביאו אותו לבגדד לקח יומיים, תטבע באלול עשו לו את הלוויה, ואז תמנו אותו בבית העלמין שם, בית החיים של בגדד. אז תמנו אותו שם, אחרי זה עשו שבעה. נגמר השבעה, ביום שנגמרה השבעה, פרצה מלחמת העולם הראשונה. ואז, כבר סיפר לי אבא, היה בגיל 9. אומר, היינו מודעות אדומות בכל העיר. פעם ראשונה בהיסטוריה שגייסו יהודים לצבא. אז זה היה גם מעניין, גם ברומניה, הונגריה, בארצות אשכנז, גייסו, התחילו לגייס יהודים, היה שם המלבים, היה בחיים. אז באו חיילים לשאול אותו, מה אנחנו עושים? קחים אותנו לצבא, לסיביר, לא יודעים לאן. אמר להם, תשמרו שלושה דברים, זה רוע לחיים כבה. זה רואה, תכניחו תפילין כל יום, לחיים אל תקלחו בתער, כבה אל תאכלו טרף. שמרו שלושה דברים. מה שיהיה אל תעברו עליהם. השאר שבת יכריחו אותם לעבוד, מה יעשו? והם לא יהרגו אותם. אז זה היה שם. אותו הדבר גם פה בארץ. בארץ רבנו עזרא עתיה עליו השלום היה צריך לברוח למצרים, הוא היה בגיל גיוס. ברח למצרים, התחפש לאישה וירד למצרים והסתובב בקהיר, שם היה חופשי, פרנג'י. אבל בשאר המדינות ככה היה בבבל, מיד גייסו את כולם. סבא שלי עליו השלום, מורבי היה ילד בגיל 10, הרי בגיל 9 נפטר רבי יוסף חיים, עד שגייסו, עד שזהו נהיה בגיל 10, הוא היה בכור. אז סבא שלי ברח, ואז עד ששילם שם התשלומים. התברר בסוף שהוא שילם לגנבים עם מחשמם ערבים, שהם בעצמם היו מלשינים. אבל הוא ניצל, הגיע הזמן כתפילת הנץ, והוא לא היה מוותר על תפילה בנץ. אמר להם, לא, אני נשאר פה מתפלל. אמרו לו, לא, פה יבואו, יתפסו אותנו. אמר להם, תלכו אתם, לא יתפסו אותי, אני מתפלל פה. הם הלכו, והנה באו באמת השוטרים, תפסו את כולם, והוא ניצל. ואחר כך הלך, קנה היה אצל הדודים שלו באיזה צפון עיראק שם, והיו מחפשים אותם. אמר לי אבא שהוא היה ילד, באו אצלם הביתה, היו באים באמצע הלילה, פותחים, הופכים את המיטות, הופכים. אז מה היה? למה זה קרה? אמרו, בגלל שרבי יוסף חיים נפטר. אז בשמיים לא רצו שהוא יצטער, סילקו אותו שבוע לפני כן. נגמרו השבעה כמו אצל מתושלח. נגמרו השבעה, התחיל המבול. כאן נגמרו השבעה, התחיל הגיוס. שמו הודעות בכל הרחובות שהיהודים צריכים להתגייס. והיהודים הלכו, עשו כל מיני, לא חסר ליהודים פטנטים איך להתפטר מה... ואז הלכו לשם. אז אם כן ראינו מה עושה החסד, מה עושה הצדיק, מה עושים שעושים מצוות כמו שצריך. לכן אמר, מה יעשה אדם וינצל מחבלי משיח? יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. זה במסכת ראש השנה, שם דף חי, זה הסימן. אביי דעסק בתורה חיה 40 שנים. רבה דעסק בתורה חיה 40 שנים. אביי דעסק בתורה בגמילות חסדים חיה 60 שנים. אז תראה, אז אומר מרשל, כל אחד הוסיפו עוד 20. אז מעלתו גדולה מאוד מאוד. זה אומר, ואנשי חסד, עכשיו אני חוזר לרמב"ח, הבן משה בן חביב, הוא מפרש, פירוש שני, הצדיק עבד, ואין איש שם הלב. אף אחד לא אומר, זה בגללי, אני עשיתי עוונות, והצדיק נפטר, אלא אומר, הוא היה זקן, הרופא נתן לו תרופה לא נכונה, הוא היה זה, לא טיפלו בו המשפחה כמו שצריך, הוא לא לקח את התרופות, וכל מיני תירוצים, שערי תירוצים לא ננעלו. אבל אף אחד לא אומר, אני העוונות שלי, הוא מת. אחר כך הוא ממשיך ואומר, ואנשי חסד נאספים. מה זה נאספים? נאספים הולכים לעולמם. אומר, איש חסד צריך להיות 120 שנה. כך כותב רבי משה בן חביב. למה? על ידי שאדם עוסק בגמילות חסדים, צריכים להאריך ימים. תראה פעם מה היה. אני זוכר, מי זוכר פה את הזקנים שהיו פה? שכונת הבוכרים. לפני 100 אף אחד לא היה מת. אותו הדבר מגרוזיה, שבאו יהודים מגרוזיה. כל הניצי סנדריה מורחבת, כולה היה רחוב שלם של גרוזינים. כולם זקנים בגיל 108, 115, 100, כמעט 120. כולם. סיפר לי שם אז גרוזיני אחד, אומר לי, אם היה בגרוזיה שהיינו, אם היה איזה אדם מת בגיל 80, אמא שלו הייתה באה, אמא שלו הייתה באה לרב לשאול למה הוא מת צעיר. תארו לכם איפה הגענו, והיום איפה? בעוונות רבים, לא נשאר כלום. אז זהו, ככה היו מאריכים ימים, ידוע, מקווקז, מגרוזיה, בכל המקומות, קורדיסטן, בו, היו חיים 100, 110, וחוצבים והולכים לעבוד, חוצבים בסלע. אני זוכר את הקורדים, משכונת הקורדים בירושלים, איפה אתה היית? בוא הנה דוד, ישן, איפה האקדח? דרך מרחק, דוד! אתה לא זוכר, עוד לא נולדת. היה שכונת הקורדים פה, זכרונות, היה שם, היו גרים שם כל הקורדים, חמולות שם, באים לבית הכנסת, משפחת בראשי וכו'. בקיצור, אלה היו לוקחים. לא היה אז, כמו היום, איך קוראים לזה, המקדחה הזאת, שהיום גם הקונגו הזה כבר לא עובד, יש דחפור. פעם היה קונגו. לפני הקונגו, היה להם מוט ברזל וקושרים אותו בחבד ומסובבים, מסובבים, והוא קודח בידיים, קודח בסלע, ואחרי זה שם שם ברוד, לוקחים זה וצועקים ברוד, כולם בורחים ומתפוצץ, ואבנים עפים בכל המקומות, כל הרחוב, היו סוגרים את הרחוב, ככה, ככה בנו בתים, עבדו ביד, והאריכו ימים בגיל 100-120, היה דבר מצוי. אני זוכר בית הכנסת, היינו רואים זקנים מ-60, זהו, למה? עסקו גם בגמילות חסדים. אמר לי אחד, היה לו אבא, היה גם כן, עבד שם באדמה, חוצב, והיה לו מתחת המזרון כסף. יום אחד בא אני, צוא הביתה, צריך להתן את הבן שלו ואין לו גרוש. אומר, הרים את ה... הוא הבן לא יודע, הרים את המזרון, היה שם חבילות, חבילות של עשרות לירות, נתן לו חבילה שלמה, כך, ושלח אותו. ככה היו, אז היו מאריכים ימים, עושים חסד ומצוות ומעשים טובים. אומר ספר הברית, עליו השלום, ספר הברית, תראה מה הגמרא אומרת בכתובות, ולבן שיניים מחלב. מה זה לבן שיניים? גדול המלבין שיניים לחברו, מחייך לו. הוא נמצא בצרה, אז הוא מספר לו, מעודד אותו, תן לו עצות, מחייך לו, יותר ממאכילו חלב. עד כדי כך המעלה שלו גדולה. אומר, ותדע ששם הוא זוכה, שעולה אחר כך לגן העדן. מה יש שם? כל הגמילות חסדים, שם הצדקה. הצדקה היא מאירים פניו של האדם שנותן צדקה, מעלתו גדולה מאוד. ולכן אומר, כשיעשה חסד עם השני, יעשה את זה עם שמחה, ויראה לו, אני רוצה לעזור לך, ולא בפנים זועפות. כי אם עושה פנים זועפות, זה מה שאמר מרן, מרן פסק את זה בשולחן ערוך, הפסיד את זכותו. זה לשון מרן. השח הוסיף על זה, עובר משום עבירה גם עשה. מרן היה עדין, אז כתב רק הפסיד את זכותו ביורי דעה בהלכות צדקה. ואילו השח שם במקום כותב, עבר עבירה ולא ירע לבבך ותתך לו, ורע עיניך ואחיך אביון. מסכן הוא בשמיים, עשו אותו אני. מה אתה רוצה? למה אתה כועס עליו? מה הוא אשם? הוא לא אשם. הוא ניסה כל מיני עבודות, סילקו אותו. אין לו עבודה, אין לו לחם לאכול. מה הוא אשם? ואם הוא אשם, מה הילדים שלו אשמים? אומר, תחייך לו, אתה מקיים נפש מישראל. אז כותב ספר הברית, אומר, תדע, אחד, היה אחד שביום חורף, היה לו, בא, אני אמר לו, אין לי סמיכה, אין לי, אני יודע מה, אמר לו, אני עוסק בתורה, עכשיו אל תפריע לי, דפק לו בדלת. אומר, ונענש, לא עליכם, עד הבוקר לא נשאר בעולם. אז אפילו לומד תורה, בא אליו איזה מישהו, מבקש ממנו צדקה, צריך לתת לו. צריך להסביר לו פנים. זה עניין גדול מאוד. אומר, אותו דבר, אדם יושב לומד תורה, בא שכן, מבקש ממנו נר להדליק. פעם לא היה חשמל, גם לא היה נרות. אז אש אין, בא מבקש נר ממנו. אומר, אפילו הוא תלמיד חכם, יעצור ויפתח. אומר, ואני זוכר, כך כותב ספר הברית, הוא היה בזמן הגאון מווילנה, הוא היה בווילנה. הוא אומר, היו התלמידי חכמים, כולם, היה להם בכיס, חוטים, וגם מחתים. למה? לפעמים איזה תלמיד חכם, הגלימה שלו הייתה נקרעת, או המעיל, מתבייש ללכת ככה, אומר לו, בוא, בוא, קח חוט ומחת, תתפור. היו יודעים לתפור, והיו תופרים הכל. לא, היום הכל זורקים, מביאים מסין. אומר, וכל אחד היה לו בכיס סכין עם קאט או נר, בשביל שאם השני ירצה לקלף תפוח, או תפוז, או איזה דבר, וכן לוקח איתו גפרורים, לא היה דבר מצוי, בשביל לתת לשני שיהיה לו. אומר, אותו הדבר, היו קונים במקווה, היו באים, אז לפני שהיה בא למקווה, הולך קונה כמה מסרקים, והולך למקווה ומחלק שם. מי צריך מסרק? הנה מסרק. עד כדי כך שהגמרא מקשה, שדוד המלך רואה מספרת עליו, שיום אחד הוא נכנס לבית מרחץ, נכנס למרחץ, והנה הוא רואה את עצמו בלי שום מצווה, ערום, תחיל לפקוט, אני בלי מצווה, פתאום מסתכל, נזכר שיש לו ברית מילה, שמח, יצא מהמקווה, כתב את המזמור למנצח על השמינית, מזמור לדוד. שמינית, מילה שניתנה בשמינית. כשהוא המפרשים במקום, למה הוא יצטער? הוא בלי מצוות, הוא במקווה ייתן מסרק למישהו, ייתן סבון למישהו, ליפה ייתן למישהו, נעלי בית חוץ מכבודכם ייתן למישהו. אומר, לא, מלך, מלך, אז מה אם מלך אסור שיראו אותו ערום? הוא מתרחץ לבד. אז דוד המלך שהיה הולך למקווה, מסכן היה צריך להיות לבד, אז אין איתו אף אחד, אז הוא לא יכול לא לתת מסרקים, לא לתת סבון, לא לתת ליפה, לא לתת כלום. אז נשאר בלי מצוות, תחיל להצטער. אז הוא ראה, פתאום נזכר שנשיש לו ברית מילה, וזה הרגיע אותו, וכתב למנצח על השמינית, מזמור לדוד. אומר, מפה אדם ילמד, כמה יעשה? מה אומר? אומר אותו דבר, אתה מוכרח, צריך תשומת לב כל יום, כמו ילד בגן. אומר אותו דבר, היה חנוכה, ניטפנו אותך. עכשיו מה אתה רוצה? עשרה בטבת עוד מעט, תכין את עצמך. אחר כך, אומר, יכין נייר ועיפרון. לפעמים מישהו מצא חידוש בישיבה, מצוי, אז הוא מחפש. מישהו שייתן לו איזה דף, מצא חידוש, שלא ישכח אותו, רוצה לרשום. אז תן לו, הנה, יש לי נייר כך. והנה, אתה עושה חסד, הצלת אותו. נתת לו עיפרון, כתב, עת, אני יודע מה, וכן על זה הדרך. אומר, כמה מצוות יכול אדם לקיים. אומר, אותו הדבר, בא אליו מישהו, אומר לו, תראה, נדרתי נהדר, אני רוצה שתעשה לי אתרה. ולא, אני לא עושה אתרות, לא. מה? לך, לא. עד רבה, תגיד לו, אני הראשון אני אעשה אתרה, לך תביא עוד שניים, נשב יחד, נעשה אתרה. אומר, זה גמילות חסדים. היה לי פעם מעשה, סיפרתי לכם, ביום כיפור, פללנו במניין שלנו, והיו שם בן פורת יוסף, בני תורה ועוד אנשים ובעלי בתים, כולם יחד, תפילה הייתה מהלב. והיה אחד מסכן במנחה, הרגיש לא טוב, התחיל להקיא. ואני ראיתי אותו פניו חברות, צעיר. אמרתי לו שהוא מותר לו, אולי ישתה משהו, אולי זה, לפחות לשיעורים, לא רצה, בשום אופן. והרגיש מאוד מאוד לא טוב. היה מנחה והיה נעילה, מסכן. טוב, עכשיו אנחנו הכנו שם במטבח, הכנו קצת מיני עוגות, מיני דברים שיוכלו לאכול בצאת הצום. אז מיד, אני משתדל מיד לעשות הבדלה אחרי התפילה, עשיתי מיד הבדלה, ואני מסתכל על זה, המסכן הזה חיוור כמו סיד, והוא יקיע עד שהוציא לחוץ מכבודכם אפילו לחה ירוקה, לחה צהובה, לחה ירבר מינן, חדתי עליו מאוד. אז אמרתי לו, למה אתה לא אוכל? אמר לי, לא, אני נוהג כמו רבנו תם. עכשיו הוא אין לו דעת, נוהג כמו רבנו תם, אבל היום אתה חולה, תאכל. אז אני לא יכול לדבר איתו עכשיו, הוא ייכנס לסכנה. אמרתי לו, בסדר, בוא אני אעצר לך אתרה, שילשתיק אותו, הוא לא צריך אתרה. קראתי, בא אחד, באתי לו, אומר, מה? אתה רבנו תם? לא, לא עושים. אמרת לו, תסתלט מפה רשע, עבירה ראשונה עשית עכשיו, לא יועיל לך יום כיפור, לך מפה. השני, הבא, תעשה, אתה רואה אחד הולך למות. הוא אומר לי, לא, אני לא עושה לו אתרה, זה לא מועיל, לרבנו תם לא מועיל. מאיפה המציא הלכה כזאת? ועוד כזה אכזריות, גירשתי אותו מעליי. ועליהם מיד ישבו שניים אחרים, ועשינו לו אתרה ואכל. אולי היה צריך לעשות אתרה, כי הוא מסכן חולה, חולה, זה יוצא מגדר הרגיל, הוא לא רוצה. מתי צריך התרה שהוא מבטל את המנהג מכל וכל? אבל כאן הוא לא מבטל את המנהג, זה מפני שהיום הוא אנוס, אז הוא מותר לו לאכול. כן, צריך אדם להיזהר, עינה בראשו, כמה מצוות יכול לעשות בלי סוף, שהוא יכול בזה לזכות לחיי העולם הבא. אומר אותו הדבר, למשל יש לנו גם, אחד רוצה מכתב המלצה, שאתה מכיר אותו, כן? או עושה שמחה, תבוא לשמחה, יש מצווה ללכת. אפילו אתה מרגיש לא טוב, אפילו אתה עסוק בתורה, תלך, תשב שם. היה פעם אחת, לא אשכח, היה מעשה, איזה אחד, עם הארץ, מסכן, אבל אוהב תמיד החכמים, היה מסייע בידי תמיד החכמים, ועשה איזה בר מצווה לבן שלו. החכם יהודה צדק עליו השלום, הלך לשם. ואני גם הייתי, כיוון שהוא היה בא אליי לשיעורים. אז ישבנו שם, ישבתי ליד רבי יהודה צדקה, היו מדברים דברי תורה. אני רואה שחכם יהודה צדקה מעריך, מעריך, עבר חצי שעה ועדיין הוא יושב, הוא רגיל ללכת הביתה תמיד, נהיה כבר שעה 9:30, הוא ישן כבר בשעה כזאת. אמר לי בן ציון, אנחנו נשאר עוד קצת, תשב עוד, כמה שאפשר. למה אנחנו נקום, יהיה ריקודים מעורבים. יש שם אנשים, יתחילו לרקוד. אז נשארנו יושבים. והמשיך, המשיך, המשיך, הדיקו נרות, חיבו נרות, לא יודע מה לא עשו שם. הביאו עוגות, הביאו כל מיני קשקושים, והוא בא לבית, היה מבסוט, רואה את רבי יהודה צדקה יושב שם בראש, ומשמח אותו, ודרש דרשה ארוכה. אז תראה כמה אדם צריך לעשות, חכם עיניו בראשו, יכול לפעמים לעשות דברים, להציל אחרים מכל מיני דברים. תדע, רבנו משה חיים לוצאת, הוא כותב על הפסוק, כי יעמוד למין אביון להושיע משופטי נפשו. אומר, תדע, כל אדם, זה דברי הרמח"ל, כל אדם שעושה חסד פה בעולם הזה, ואז הוא יזכור, וחשוב שהנזקק הוא עזר לו, השכינה עומדת כעת למעלה ומבקשת בעד זה שנתן, בעד זה שעשה חסד. ויש מעשה, רבי מנשה בן ישראל, היה מקובל גדול, מפורסם, שפעם אחת בא אליו יהודי, אמר לו, עשיר אחד, אמר לו שהוא חזר מחוץ לארץ, הלך לעסקים שלו, בא אליו מבוהל כולו, ישר לרב, אמר לו, מה קרה? אמר לו, איזה נס היה לי, מה הנס? היינו באונייה, ונפקעה אונייה, והרבה רוב יורדי הים ירדו למצולות. אומר, ואני גם נפלתי, נפל לתוך המים, והנה ראיתי שבא איזה אני אחד, שאני הכיר אותו בשכונה, ובא והציל אותי, ובדיוק הגיעו ספינה של הצלה, והרימו אותי, ועם החפצים שלי לא קרה לי כלום, עליתי עם הכסף, עם הכל, על האונייה השנייה. מה זה הדבר הזה? מאיפה בא העני הזה? ולא ראיתי אותו אחר כך. אמר לו, מה היה לך עם העני הזה? אמר, זה העני, בדיוק לפני הנסיעה, בשבועיים, בא אליי העני, אליי הביתה, ובכה שמגיע החגים, ואין לו כסף, ואין לו זה, ועשיתי איתו חשבון, כמה הוצאות, כמה הוא צריך, תתתי לו כל מה שהוא צריך, בסבר פנים יפות, ושלחתי אותו הביתה, וברך אותי. אבל הנה הוא נמצא פה, מה הוא עשה בים? אמר לו, זה נברא מלאך בדמות העני הזה, המלאך שנברא מהמצווה שעשית בשלמות, בדמות העני הזה, והוא בא והציל אותך. הוא כותב את זה בספרו נשמת חיים. הרב מנשה בן ישראל היה רב באמסטרדם לפני 500 שנה. זכותו תגן עלינו. אני כאן אדם ילמד כמה יכול לזכות. לכן יותר מזה, כתוב על צער בעלי חיים, אפילו איתם יש חסד. אדם רואה איזה בעל חי שהוא רעב, תן לו לאכול, שומרים דאורייתא. בגמרא יש שאלה, כלב רודף אחריו, ואז כלבים מסכנים היו, כלב זה חיי כלב, אין לו אוכל. מה אתה עושה? הגמרא אומרת, תן לו חתיכת בשר וחותרה בתרי, תן לו מקל. למה? שלא יבוא גם מחר. אחר הוא יתרגל, כלב אם נתת לו פעם אוכל, כל יום יבוא אליך. אז ככה, תגרש אותו, אבל תרחם עליו, תן לו. ספר חסידים כותב, משהו, איזה, מי שירצה יעיין שמה, שמה בסימן ממדלת, ספר חסידים, משהו מבהיל. הוא כותב איזה דין יש בשמיים שמה. מביא שמה קט לצים, קט שקרנים, קט מספרי לשון הרע, קט חניפים, וכו'. אז הוא כותב שם בהמשך, תדע שבשמיים מדקדקים עד הסוף. הוא אומר אותם שרוכבים בסוסים, ויש להם, חוץ מכבודכם, בנעל, בסוליה, יש לו מסמר כזה, שהוא רוצה שהסוס ירוץ, הוא דוקר אותו. אומר, על כל תקירה ותקירה שהוא דוקר את הסוס, ידונו אותו בגינם, ויהיה לו שם דין קשה מאוד. למה אתה מצער את הסוס? כאן הוא כותב בפירוש, תפתחו ספר חסידים, כתוב בפירוש, אין דבר בחינם. על הכל, על הכל. אומר אדם, גם אותו דבר נמצא בבית הכנסת. פתאום אין אוויר. או לפעמים היום בגלל הקורונה, אז הם מתאספים הרבה אנשים. הוא הולך, דוד, אתה איתי? כן. ברוך השם. אז הוא הולך, פותח את החלון ועומד מול החלון. יפה, הוא רוצה לנשום אוויר צח, ולא את האוויר הדחוס שיש בפנים. אבל אתה חוסם את האוויר לאנשים, על זה ידונו אותו. הוא עומד ומסתיר את האור, על זה ידונו אותו בשמיים. צריך כל דבר לחשוב. יש גם, אני אגיד לכם עוד דבר, דבר לא טוב, שאנשים לא שמים לב, כי לא מעירים להם על זה. אדם קונה פתיחת האיכל, מעלתו גדולה מאוד של פתיחת האיכל. נפתחים שערי שמיים למעלה, זוהר בפירוש, והיכל אומר, מתפתחים תראין דרחמה, לאלה. שערי שמיים, צריך לומר בריש שמה, לפי הזוהר משמע אפילו בחול, שני וחמישי. אפשר לומר, אני אומר בשקט, בני לבין עצמי. יש עניין גדול. אבל מה קורה? זה שפותח את האיכל, פותח את הספר תורה. ורבנו ארי כותב, על ידי פתיחת הספר תורה, מתגלים האותיות, והאור מתפשט בכל בית הכנסת. וכל מי שרואה את האותיות, מקבל שפע מהאור. זה מה עושה? עומד, תראה, תמיד זה ככה. הוא עומד מול הארון קודש והפנים שלו ומסתיר את הספר תורה ומתפלל, מתפלל, מתפלל. אני מגיע מאחריו, מושך אותו, מעמיד אותו בצד. מסתכל עליי, אני גם מסתכל עליו. תעמוד בצד. למה אתה חוסם להם? אתה זכית במצווה גדולה שאתה פותח את ההיכל ואתה פותח את הספר. אז האותיות מתגלות. ואז בוקע אור עצום, מה כותב רבנו ארי בשער הכוונות על זה, משהו מדהים. אז תן לציבור כולו שיזכה לקבל את האור הזה, על ידך, אתה חוסם להם את האור? אין שכל.
זה גם ביום חול?
מה ביום חול? מה ספר תורה? מה קרה לך? ספר תורה, אתה יודע מה זה האור של הספר תורה? אומרים רוממו אדוני אלוהים וישתחוו לו אדם רגליו תפתח מחזור ויטרי. אומר צריך לשיר ולרקוד כמו במתן תורה וגם ביום תענית חוץ מתשעה באב שאומרים אז במקום ישמחו השמיים בר מינן יתפך לששון ושמחה. אבל אדם צריך לחשוב, אז לא שמים לב. יש אפילו בני תורה שהם לא שמים לב, הוא יש לו איזה צרה, יש לו איזה בעיה, אני מבין אותו. אז הוא עומד, אבל הוא, הכולה שלי, תן גם לאחרים. היה פעם אחת, אני אספר לכם, זה אני הייתי בעל המעשה. היה בישיבת פורת יוסף, סגרו משום מה, הנהלה שמה, לא יודע, השתגעה, סגרו את המסעדה. לא היה לאכול. עכשיו בערב, בחורף, זה דבר ידוע. בחורים צעירים, אכלו בצהריים, מתי אכלו? שעה אחת, אחת וחצי. עכשיו, נהיה שעה שש, שבע, רעבים. וצריכים להשם ללמוד סדר שלישי. אין אוכל. אז בהתחלה היה עליו השלום, היה עליו שבתאי אתון, זכותו תגן עלינו, צדיק יסוד עולם. מכספו היה הולך, שולח אותנו לקנות ארגז ביסקוויטים. היה ויינברג, ביסקוויטים ויינברג, ארגז שלם, היו מחלקים לכולם, כל אחד היה לוקח 6-7 ביסקוויטים עם כוס תה, זה היו משתיקים את הרעב עד שעה שמסיימים את הסדר, הולכים הביתה כולם, זה אקסטרני, לא היה פנימיה. אחרי זה סידר ארוחת ערב, שיהיה לחם, יאכלו לחם, היה פעם לפעמים גבינות, מאכלי חלב, יש ימים מאכלי חלב, יש ימים ביצים, יש ימים זה, עשה עליו השלום מה שהוא עשה, אשרה ואשרה חלקו, זה עסק בתורה בגמילות חסדים. בקיצור, יום אחד סגרו את המסעדה, והיה שם גם יתומים מסכנים, היה אחד יתום מאב ואם, אני לא אזכיר שם, והוא היה יושב לומד כל היום, והיה בלי אוכל, לא בצהריים ולא בערב. אנחנו קנינו לו בסתר, והביאו לו לאכול. עכשיו בא חכם עציון, שמע שסגור, ואמרו לו, הבחורים יהיו רעבים. הלך, שלח מישהו, שלח אותנו, אחד שיקנה פיתות, 100-150 פיתות, והשני אמר לו, לך תביא כדורי פלאפל, אולי איזה 300, היה שלום מוחפשוש עליו השלום, היה איש חסד, בנו של רבי יחיה עליו השלום. אנחנו הזמנו אצלו שעה מראש, באנו לקחנו כדרה שלמה מלאה פלאפל. בא חכם בן ציון, הוא בעצמו, זה אני זוכר את זה כמו היום, באחד החדרים של הישיבה, והוא באיזה זריזות, היה זריז, והחכם בן צדקה היה בבית, לא היה בישיבה. חכם בן ציון בעצמו, עם כל התורה שלו, עזב את הלימוד, עזב את הכל, פתח את הפיתות, והוא היה מכניס באיזה מהירות את הפלאפל ואיזה חמוצים, ואומר לכל תלמיד, כך, כך, אתה עוד לא מקבל אחד, הוא קורא לשני, והוא היה בעצמו מחלק. ואנחנו צעירים, שלושה לא משיגים אותו. איזה מהירות, חבל שאין איזה תמונה מזה, לראות את זה, זה משהו לא יאומן כי יסופר. אז זה גמילות חסד, שהבחורים יהיה להם מה לאכול, יאכלו ויסבעו, יאכלו ויסבעו ויסקו לזה. אז אם כן, זה עניין גדול מאוד, זה אדם יכול לעשות מצוות בלי סוף. השאלה מוסיף גם שיזהר שלא יהיה ריח לא טוב מגופו, הוא הולך למקווה, לפעמים במקווה המים לא מאותו יום, פעם היה ככה בראש השנה, זה הכי קשה, ביום השני לא מחליפים את המים. היום יש רזולציות, יש שמה שמים מסננות, זה מעביר את המים, מתאר את המים, כל דקה מתחלף המים. אבל אז בא לבית הכנסת אחרי שטבל והריח נודף לכולם, השאלה צועק על זה, אומר תיזהר. אני אזכיר הלילה נשמת של רבי מרדכי ססון עליו השלום, וססון מרדכי. וססון מרדכי היה בדור של הסבא של הבן איש חי, היה איש קדוש מאוד, הוא כתב ספר דבר בעיתו שני חלקים, וגם מזמור לאסף וגם תהילה לדוד. איזה דברי מוסר ואיזה דברי, זה לא זז מרבנו הארי, והיה איש קדוש מאוד. ספר עליכם מעשה עליו, בזמנו הגיע, זה רבי יוסף חיים כותב את המעשה, הגיע ימח שמו וזכרו שייך גדול שקראו לו אבו סיפן. אבו סיפן זה סנחריב, הוא היה בהתחלה בירושלים, הוא שגזר על רבי חיים ויטל לפתוח את המעיין של השילוח. אחרי זה הוא הגיע לבגדד, הגיע לבגדד וישב שם, והיה שייך שלו, והוא היה מחשף ומת, מת, קברו אותו. איפה הם היו קוברים? במסגדים. המסגד היה במרכז העיר, ושם היה קבור. עכשיו הערבים המוסלמים היו הולכים לשם, מביאים כל מיני, אני יודע, מים ומלח, כל מיני שגעונות שלהם, ומתפללים על חולים שלהם ונושעים. עכשיו היהודים מסכנים עמי הארץ, בעיקר הנשים, היה להם חולה בבית או חולה בבית, אז היו הולכים שם לקבר, גם כן לקבר של המוסלמי, כי הערביות היו אומרים להם, בואו כאן, תתפללו אצלו וזה, והיו הולכים. הוא הלך הרב ששון מרדכי עליו השלום, ומה שנלחם לא עזר. נלחם נגדם לא עזר. מה עשה בסוף? הוא עצמו עשה, זה היה, לא היה ידוע בזמנו, אחר כך נודע, אחרי פטירתו. הלך שכר דירה מול המסגד בדיוק. מול המסגד. הוא היה אומן גדול, סופר, כותב תפרי תורה, תפילים, מזוזות. פעם אחת היה בצד תרנגולת. תרנגולת הטילה בצד גדולה, כתב עליה את כל הפרק ח' בשיר השירים. מי יתנך כאח לי, עוד בעוד. כל הפרק על הביצה הזאת. אחר כך הוא רקם איזה פרוכת אחת ענקית, ועל הפרוכת הזאת היה שם גודל, אמר לי אבא, גודל 10 מטר אורך. זה היה ארון קודש ענק, שם היה 400 ספרי תורה, בבית הכנסת הגדול של בגדד. זה לא בסדר גודל שאנחנו מבינים, זה לא בכלל משהו אחר. והוא רקם שם את מפת ארץ ישראל כולה עם הנחלות של השבטים, כפי שכתוב פרשת מסעי, הכל. וגם עשה השבטים, ולא זוכר, עשה עוד איזה ציור שם בפרוכת. הפרוכת הזאת היו תולים אותה ביום הכיפורים וביום שמחת תורה, היו תולים אותה וכולם היו באים לראות אותה, וזה היה כל מעשי הדר. אז הוא שכר את החדר הזה ממול וישב שם והיה עושה יהודים בלילה, ולאט לאט התמעטו האנשים שהיו באים לשם. התמעטו, לא עבר חודש, חודשיים, והוא היה בא שם מדי פעם בפעם, פעמיים בשבוע, שלוש פעמים בשבוע, לפי היכולת שלו, היה יושב שם. היה יושב שם והיה עושה יהודים. אחר כך אמרו שכתב איזה קמיע, בסוף התברר מה זה היה קמיע, הוא כתב על קלף למנצח מגינות מזמור שיר עם שמות הקודש, ושם אותו מול המסגד, והיה מאחד יהודים. וכך עד שמשך שנה אף אחד לא פקד את המסגד, והמסגד גם נחרב. משך הזמן נחרב ונהיה חורבה והפסיקו אנשים לבוא. אבל כל זה בגלל שהוא היה שם, יושב שם. אחרי שנפטר נפל החדר הזה, ואז מצאו את המנורה של הזה. עכשיו היה איתו מעשה אחד לספר לכם, ושמעתי פעם מאבא בשעת רצון הייתה, אמר לי, תראה איזה תקיפות הייתה, היה סדר. יום אחד, אז היו שמה, היו קונים ליום שבת, או קונים איזה גדי, או קונים תרנגולת. לא היו אוכלים שמה, לא פרות, לא בשר שור ולא בשר עגל. זה לא היה מצור, רק בהמה דקה. אז אישה אחת קנתה איזה תרנגולת ככה, שמנה לכבוד שבת. פתחה את התרנגולת בבית, וראתה שם איזה רעותה בתוך ה... לא יודע מה היה שם, איזה מחט, משהו, חור. הלכה שם, יש חכם אחד בסוף הרחוב, שאלה אותו, אמר לה זה כשר. וטוב, היא מלחה את זה. בעלה חזר מבית הכנסת ביום שישי בבוקר, אמרה לו, הלכתי, ובעלה היה איש מבין, לומד תורה, אז עובד, אבל יודע בהלכות האלה, בקי. אמרה לו, תראה, ראיתי דבר כזה, הלכתי חכם ססון, אמר לי, חכם ססון זה מותר. אמר, איזה חכם ססון? אמר לו, חכם ססון, הלכתי אליו, הוא אמר לי שזה מותר. הוא לקח את זה איתו, היה כבד עם, לא יודע מה, עם התחול והמרה, הלך לרב ססון מרדכי, אמר לו, כבודו, זה קשר אותי? אמר, טרף. אמר לו, אבל אישה אמרה, הייתה אצלך עכשיו. אמר, אף אישה לא הייתה אצלי היום. אני תשאיר את זה פה, לך תשאל אותה, תביא אותה לכאן. ככה הוא עשה, הוא היה עושה סדר. באה אישה לכאן, אמרה, לא, זה לא הוא. מי זה היה? אמרה אחד חכם ססון השוחט, נמצא פה ברחוב השני, תקראי אותו לפה עכשיו. בא לפה, אצלו בבית הדין. אמר לו, אתה אמרת על זה כשר? אמר, כן. אשמח מה? צריך לגמגם. אמר לו, תקשיב, שני חכם ססון פה בבגדד לא יהיה. תחליט, או אני או אתה. יש לך זמן עד הצהריים, עד חצי היום להחליט, או אתה עוזב את העיר או אני עוזב את העיר. וגרש אותו מהעיר. היה לו איזה משפחה באיזה כפר, שלח אותו לשם, ומאז כל העם ישמעו ויראו. ככה היה קדוש הלילה, ליל הפטירה שלו, גם פטירת מרת אמי, זה יוצא הלילה. אז נדליק נר לכבודו, שיתפלל עלינו בשמיים, שהשם יתברך, יגלנו. נו, מי פותח? 180. הרב ססון מרדכי, רבנו יוסף חיים כותב עליו באיזה ערגה, באיזה אהבה, באיזה התפעלות, משהו אפלה ופלא. הרב ססון מרדכי 180, פעם ראשונה, פעם שנייה 180, 180 זכה בכבוד, מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך וישמור את יתרו בן נסגה מכה דעלמא, יברך יתה ויזכה יתה וישמור לו בניו הנעימים ויאריך ימה בטוב, נו, שנותה בנעימים. אני רק מבקש מהרב שירשה לי להגיד קדיש, כיוון שהלילה פטירה של מרת אמי. אז כל המצוות. התגדל והתקדש שמח רבה.
אמן.
ועמד ורק יראותיו וימליך מלכותיו.